חברים, אזכיר היום איזה דבר ההלכה, דבר שמצוי אצל כולנו. לפעמים אדם הולך לחנות או פוגש אנשים, כל מיני אנשים שונים, משיטים לך יד, רוצה להגיד לך שלום, בשני דרכי שלום, אתה מוסר, נותן לו יד. ואתה לא יודע, האיש הזה נטע לי ידיים, לא נטע לי ידיים. אתה עולה לאוטובוס, היום אמנם לא משלמים בנהג, אני כבר לא יודע מה קורה באוטובוסים, אבל אתה נוגע פה, נוגע שם, נכנס למונית, משלם לו, כהמנו, הולך למכולת, הולך כל מיני מקומות, אתה משלם, מה אתה רוצה ממנו? בוא הנה. אחר, כן. מה אתה רוצה ממנו?
האחד
סגור. לא, הכל טוב. בקיצור, דבר מצוי היום. אתה נפגש כל מיני אנשים. אפילו יהודים שלנו, וגם לא יהודים. מה אני עושה? אם אני נוגע במישהו בידיים, והוא כמעט בטוח שלא נטע לידיים. מה יעשה האדם? אז פתחנו לראות מה כתבו על זה הפוסקים. נפתח בדברי רבנו חיים פלאג'י, זכותו תגן עלינו. לפחות בשלושה מקומות הוא כתב, דברים קצת חריפים, הוא החמיר מאוד בזה. אחד, יש לו את זה בספר לב חיים, חלק א', שם הרבי חיים פלאג'י מביא שצריך להיזהר בזה. הוא מביא גם את זה בספר, מביא בשם הזוהר הקדוש, כן? כן, הזוהר הקדוש שבבראשית, אנחנו רואים פרשת בראשית בסימנה טובה, שם הדף גן, הזוהר אומר שהאדם כשישן בלילה, הנשמה מסתלקת. אגב, זה גם אלה שבשיעור נרדמים. צריכים לדעת, נשמה מסתלקת. עכשיו, כיוון שהנשמה מסתלקת, כשהנשמה נמצאת, אז הרוח רעה לא יכולה לבוא. היא לא מפריעה. אבל כשהנשמה מסתלקת, תבוא הרוח רעה ותשרה עליו. כשהוא מתעורר, זה תהליך, נדבר על זה עוד יותר מאוחר, בלי נדבר, נשארת הרוח רעה על הידיים. ולכן אנחנו צריכים ליטול ידיים לסירוגין, בכלי, כל הדינים, עם ברכה על נטילת ידיים. לכן אדם צריך לדעת, כעת למשל לידות החורף מתקרבים, בלילה ארוכה, לפעמים אדם חוזר הביתה, הוא נמצא בשש, שבע, הוא עייף, אז הוא נרדם באיזה חצי שעה, שעה, והוא קם. כשאתה מתעורר, אתה חייב לטול ידיים בברכה. צריך לדעת שצריך, אדם שישן בחצי הלילה הראשון, על המיטה אני מתכוון, לפחות חצי שעה ישן, חייב בנטילת ידיים עם ברכה. ולא עוד אלא, נוצא ללמוד תורה, היה בברכת התורה. אלא שאנחנו אומרים לו, אם לא התפללת ערבית, לך תפלל ערבית, תכוון לברכת אהבת עולם, את ישראל עמך אהבת, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו ולימדת, לצאת את החובה של ברכת התורה. ואתה תכוון שזה במקום ברכת התורה, תחתום אוהב את עמו ישראל, ותגיד שמה ישראל, הכל בסדר. אבל אם הוא התפלל כבר ערבית ונרדם, ונרדם את החצי שעה הזאת, באמת הוא חייב גם בנטילת ידיים עם ברכה, וגם ברכת התורה. שלוש ברכות. שלשם עושה וצילן דברי תורה, וערב נע, ברוך אתה השם, המלמד תורה לעמו ישראל, ברוך אתה השם מקימך העולם, אשר בחר בנו, מכל העמים, מכל הסדר עד, וישם לך שלום. זה האדם צריך לדעת שככה קורה איתו. אז רבי חיים פלאצ'י כותב, כיוון שהנשמה מסתרקת, אם כן, האדם הזה שישן ונגע בך, הוא לא עלת על ידיים. נהיה כבר צהריים, נהיה כבר ערב, אני לא יודע מתי. אפילו באמצע הלילה, הוא בא נוגע בך. נגע לך ביד, הוא אומר, אתה צריך איתול ידיים, בלי ברכה.
הרב, בבוקר עוד פעם צריך לברך?
ולא, אתה שואל כעת, מי שישן, תחילת הלילה, והתעורר וברך על מטילות ידיים. אחר כך, השאלה מתי חזר לישון. אם הוא ישב ללמוד תורה, או אמר תיקון חצות, ואחרי חצות ישן, אז זה נקרא כי ישן ביום. יותר ידיים בלי ברכה. מי שישן ביום, יותר ידיים בלי ברכה. אבל אם ישן עוד הפעם, וכבר נכנס וישן בחצי הלילה הראשון, זה עוד פעם נכנס לבית הספק. אז עדיף שיטול בלי ברכה. טול בלי ברכה, כי רק פעם אחת ביממה, אנחנו מברכים על נטילת ידיים, לא יותר. אז זה דבר אחד. אחר כך, יש לו גם, כתב את זה רבנו חיים פלאצ'י, גם בספרו רוח חיים, וחזר ושנה בספרו כף החיים, כתב שמה שצריך ליטול את הידיים, כך לפי דעתה. והוא כותב שאם נגע בכפות ידיו, אז צריך, כך כתב גם רב בן ישחי, יש לנו גם את מהרי רכח, עליו השלום. היה הרב שלוב, כתב מעשה רוקח, הוא נכד של מעשה רוקח. היה גאון גדול היה, בעקב רכח, וגם צדיק גדול, עד היום הקבר שלו ידוע בלוב. הוא לא לובי, הוא בא מקורו מספרד. והוא רצה לעלות לארץ ישראל. בדרך הגיע בחג, לא יודע איזה חג זה היה, עצר בלוב, טריפולי שבלוב. פלל איתם ערבית, פלנו ערבית, הוא רואה, הוא גמר את העמידה, הוא רואה שהם לא גמרו, רוב הציבור לא גמרו. תסתכל מה קרה פה, פרר לו שהם התפללו תפילה של חול, בליל החג. שאל אותם, מה? אמרו לו, לא יודעים, פנלם תפילה של חול, לא מכירים. מה אתם עושים בבוקר? בבוקר שלנו חזן. והחזן יודע את התפילה בעל פה, אז הוא קורא את זה, את החזרה בכל רם, גם נוסף. אנחנו שומעים ממנו, או יש כאלה מפללים איתו, יש כאלה איזה, וכן מנחה אותו דבר. אבל ערבית אין חזרת השץ. אז הם התפללו תפילה של חול. אמר להם, לא. רק חשב, ישר חשב, אמר, אני עולה לארץ ישראל, הולך לירושלים, שאפשר ללמוד תורה. פה יש אנשים, רוצים כן, שהם לא יודעים תורה, אני נשאר פה. נשאר שם עד יומו האחרון. ולימד אותם תורה, וגדל ונתגדל, והקים שם ישיבות, ובא תורה בישראל, זכותות לגן עלינו.
אמן.
עד היום יש את הספרים שלו, רבי יעקב רכח, אמר שלום. אז הוא כתב גם כן, על אותו מהלך כמו רבנו חיים פלאצ'י. כך כתב גם הרב עצי היער, רבי חזקאל עזרא רחמים, היה יליד בגדד, תלמיד הבן ישחי, הוא עלה לארץ ישראל, כך הוא כותב, וכתב, אבל הוא חילק, הוא כתב זה מאוד מעניין. כתב דווקא שנגע לך באצבעות, שימו לב מה הוא אומר. אבל אם נגע לך בכף היד, או שהוא נגע בכף ידו בכף יד שלך, לא צריך נטילה. עיקר הזה באצבעות. והאמת שהצדק עמו, כי יש איזה מקור בדברי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש מביא שיש, וכך הביא רבנו ארי, בשער מאמרי רשב"י, שיש בשעת השינה בסיטרא אחרא, אמרנו, הנשמה מסתלקת, סיטרא אחרא שורה על כל הגוף. אבל יש לה חמש תחנות עיקריות. הוא מונה אותם שם. באצבעות, גם של הידיים, גם של הרגליים. אחר כך יש את זה בחותם, בפה, יש את זה גם בגוף וגם בגידים, הגידים של הגוף, השרירים. כשמתעורר, מסתלקת, נשארת הרוח רעה על האצבעות. זה בגמרא במסכת ברכות מובא ששמה שיפתה. רוח רעה ששמה שיפתה. והיא בת מלך, מקפדת, ואינה מסתלקת רק אם אני אטול ידיים בכלי שלוש פעמים לסירוגים, שהם ביחד שש. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. ואז היא מסתלקת. בראשונה היא קצת נחלשת. בשנייה נחלשת יותר. בשלישית מסתלקת. ואז מרים את ידיו, מברך שקידשן ומצוותה וציוון על נטילת ידיים, מנגב, והכל בא מקומו בשלום. אז זה דברי הזוהר הקדוש. אז בזוהר מפורש האצבעות. זה הטעם, תשים לב, שכך כתלו לנו ביום כיפור, אנחנו לא נותנים ידיים בבוקר, מה אתה נותן? עד קשרי, עד סוף קשרי האצבעות, זה עד כאן. עד, זאת אומרת, שלושת הפרקים של האצבעות ושני הפרקים של הבוין, אני צריך ליטול אותם. כף היד לא חייב. זה קובע. זאת אומרת, עכשיו יוצא שעיקר הרוח רעה נמצאת באצבעות ולא במקום אחר, ויש לזה טעם. למה? כיוון שהאצבעות הן חמישה. למה הן חמישה? דיברנו פעם בנושא הזה. הנשמה, איפה היא נמצאת הנשמה? תענה לי אתה. איפה הנשמה נמצאת? בראש, נכון? במוח. היא מתפשטת מהמוח דרך חוט השדרה והטרן איטרין, זה שני הכתפיים, לכל האצבעות, לכל הידיים, בין הרגליים, כל הגוף. מתפשטת הנשמה. איפה היא מסתיימת? באצבעות הידיים, באצבעות הרגליים. כמה אצבעות יש? חמש. לא תמצא. שש זה אולי בהודו אתה יכול למצוא, או במלזיה, יא.
גוליאן.
צ'כוסלובקיה לא שמעתי.
אצל גוליאן היה.
אז בקיצור, הם חמישה. למה הם חמישה? אומר הזוהר, אותיות סופיות יש לנו, מן צפח, מן נון צדי פי חף. הן כפולות. יש המן צופח האמצעיות ויש המן צופח הסופיות, או צופית, מם סופית, נון סופית, פה סופית, צדי סופית, חף סופית. אז זה שם הדינים נמצאים, הגבורות. וכן שם באצבעות יש דינים וגבורות, וזה לטובת האדם. למה? כי אם לא היה מן צפח באצבעות, תראה את הבורא כמה הוא עושה איתנו חסדים, היו החיצונים באים, נדבקים באדם ולא עוזבים אותו. אז המן צפח, הם תקפים, מגרשים אותם. ולכן בקצוות האצבעות יש ציפורניים שהן קשות. בצד אחד יש בהם אור, אתה רואה זה מבריק, נכון? בלי להקה, זה מבריק. אבל מצד שני, אם זה עודף מתחיל לצמוח על הבשר, צריך להוריד את זה. זה חלף הסתרה אחרה. צריך לפני שבת לזכור לקצוץ את הציפורניים. אבל הציפורניים עצמם הם אור של אדם הראשון קודם החטא. זה נשאר באדם. היה כל גופו דומה, לא שהיה ציפורניים, אחד חשב שאל אותי איך הוא ישב, איך הוא עמד, לא היה כואב לו. לא, לא הכוונה שזה היה מציפורניים. היה מאיר כמו שהציפורניים מאירות. ולכן במוצאי שבת אנחנו מביטים, מכניסים את הבוהן בפנים ואת הארבע אצבעות על גביהם, זה אדום וישמעאל, פוטין וביידן, אתה מכניס אותם פה, ואתה שם פה 12 פרקים, 12 שבטי ישראל, עליהם מכניעים אותם, ומביט עם האצבעות, תדעו, הרבה לא יודעים את ההבדלה, לא שמים להם, גם לא מלמדים אותם איך צריך לעשות הבדלה. תלמדו גם את הנשים, רק ביד ימין, לא בשתי ידיים, שכן עושים בשתי ידיים והופכים את הידיים קדימה ואחורה, ורבנו ארי לגלג על זה, כותב את זה בשאר הכוונות, אלא היד צריכה להיות זקופה כך, איך שאני תופס אותה, מול הפנים, והנר באמצע, ואתה מברך בורא מעורי האש ומסתכל על ארבעת הציפורניים האלה, ככה, זה מספיק. ולא יותר, לא צריך יד שמאל, רק יד ימין, ימין השם רוממה. הכוס ביד שמאל, אחר כך יחזיר אותו ליד ימין, יברך המעבדים מקודש החול. נכון רמי? אז בקיצור, כאן למדנו שאדם צריך, אז העיקר זה שכך צריך, שהעיקר זה האצבעות. אז זה עיקר הנטילה, כך כתב גם הרב חידה במחזיק ברכה, כך מצאנו לעוד כמה פוסקים שכתבו כך, שהעיקר זה האצבעות. מרן הבית יוסף הביא את זה בסימן תרייב בהלכות יום הכיפורים, שם כתב שעיקר הרוח רע נמצאת שורה על אצבעות הידיים, ולכן יש ליטול את הידיים באצבעות, אבל ביום רגיל אנחנו נותנים את כל כף היד, עד שורש כף היד, עד רבה. אבל רק ביום כיפור אנחנו עושים את המינימום האפשרי. עכשיו, הוא הדין לגבי אדם שיצא מהשירותים, צריך לרחוץ ידיים מעיקר ההלכה, אם אין לו מים מספיק ירטול, ירחץ את האצבעות שלו, לא צריך את כל כף היד. שכם מנה, יש כאחד אמר לי בחורף, הוא סובל, לא עליכם, גירותים, האור של הכף היד שורף לו, צורב, צריך לשים משחות, צריך לשים כל מיני, יש לו אור עדין. אז הוא לא חייב, הוא יוצא מהשירותים, נטילת ידיים של בוקר ייטול כל כף היד. אבל כשיוצא משירותים, או אחרי גזיזת ציפורניים, מספיק לרחוץ את האצבעות. 6 פעמים, 3-3, הכל יבוא המקומו בשלום. זה מספיק. עכשיו, השאלה מה קורה בימינו. עד כאן ראינו רבי חיים פלאצ'י, עליו השלום, הביא את דברי הזוהר, הביא את דברי הגמרא, שיש רוחה שורה על הידיים, נקראת שיטה. אז היא שורה על האצבעות. עכשיו, מה אנחנו עושים בימינו? שאלנו כעת, מה נעשה אדם שהוא נזקק לנגוע ביד של מישהו אחר? מכל סיבה שהיא. נגיד, מספיק שהוא הלך לרופא, או שלא יבוא ולא יהיה. עושים בדיקת דם. אז מחזיקים לו את היד. עושים זריקה, אני יודע מה? מה הוא יעשה עכשיו? שנגע בו, הוא יודע מי נגע בו, מי נגע בו. צריך ליטול ידיים? לפי רבי חיים פלאצ'י צריך ליטול ידיים. מה הדין בימינו? בוא תראה שאין צורך. ולמה? יש לנו הגמרא במסכת יומא, דף עז, הגמרא שמה מביאה לגבי יום הכיפורים. הגמרא מביאה שאם אישה צריכה להאכיל את הילד שלה ביום כיפור, אז הגמרא אומרת, יכולה אישה לקחת את היד, ככה הגמרא אומרת, מדיחה אישה ידיה ונותנת פת לתינוק, קמה מהשינה, והילד צועק, אבל הוא יודע לאכול לחם. יש לו לחם בידה, לחם חם, טוב, טרי, רך. מה היא עושה? רוחצת את היד, מדיחה, מספיק, שוטף את היד. ונותנת פת, נגב את היד, נותנת פת לתינוק. אז כן, ככה היינו בגמרא. והגמרא שמה אומרת, מפני שיש שם רוח רע ששמה שבטה. באו התוספות שם במקום, הם שגילו לנו את הסוד הזה, שבימינו אין שורה רוח רעה במלכויות אלה כמו שהיה בזמן הגמרא. התוספות היו לפני 900 שנה, 800, 900, זה התקופה שלהם. אז הם מדברים כבר על לפני 800 שנים שהרוח רעה נחלשה והיא לא שורה בימינו אלה כמו שהיה בזמן הגמרא. בזמן הגמרא היה תוקף לרוח רעה והייתה שולטת, אבל עכשיו אומר לא, לא שולטת. אומר וכן גם כן, אין לנו חשש מעניין של גילוי, הרי יש לנו משקים מגולים שנשארו בלילה, אסור לשתות, אסור לשתות. מה אני עושה? אומר, אז אתה צריך לחסות, אבל מה יעשה לו כיסה? בדעבה, מותר, מותר. וכן זוגות, תראה כמה הגמרא בפסחים העריכה בנושא הזה, כמה דפים. הגמרא שמה שואלת על ליל הסדר. ליל הסדר שותים כמה כוסות? 4 כוסות. הרי זה זוגות, והגמרא אומרת שאסור לאכול, אסור לאכול ולשתות דברים שהם זוגים, אלא רק פרד. למה? כיוון שהמזיקים באים, מתגרים באדם, אם הוא אוכל נגיד 2 אגוזים, או 4 או 6 זוגים. תאכל פרד, לא יעשו לך כלום. אז אם הוא אוכל גרעינים, צריך לספור את הגרעינים שהוא אוכל. בסוף הגמרא אומרת, מן דה כפי דקף לבעדה, מן דה לה כפי דקף לבעדה. זאת אומרת, לא מכפילים. אבל התוספות אומרים, זה היה בזמן הגמרא, ולא בימינו. בימינו לא משנה בכלל. אתה רוצה לאכול 2 לחמניות, רוצה לאכול 2 קציצות, רוצה לאכול 2 חלקי עוף. אין לך בעיה. אין לנו בעיה של זוגות. לכן לא צריך לחשוש. ברוך אתה, אמרי. ואימך, אמרי, שכה. עוד נהיה בדבר.
אבל בגלל של ליל שימורים?
בגלל?
ליל שימורים.
לא. לא. תוספות זה דברי הגמרא. אתה חזרת את דברי הגמרא. תוספות כותבים משם שלא רק דברי הגמרא, תוספות במסכת יומא. שבגלל שעכשיו בימינו אין רוח רעה קשה, לכן לא מקפידים, לא על נטילת ידיים כהלכה, ולא על גילוי, ולא על זוגות.
זה הרב מחילה, לפי זה האישה הזאת ששטפה עכשיו את היד.
חכה, אתה תגמר, לא הגענו למסקנה, אני עדיין באמצע. תחכה, חכה, תשמע, תהיה סבלן, ותשמע את כל זה כעת שהוא מתקדם, במצב של התקדמות. החסד האלפים כותב שהיום בימינו גם כן דה שכיח, רוח רעה. כך כתב מרדכי, מרדכי היה בזמן תוספות במסכת שבת, שאין בימינו רוח רעה. הנה, אתה שומע? אז הם לא אומרים כמוך. אותו הדבר כתב מהר"ן בן חביב, הוא היה לפני 450 שנה, הרב של ירושלים, במשה אבן חביב. הוא כתב ספר תוספת יום הכיפורים על מסכת יומא, ספר נפלא מאוד, כל עיני יום הכיפורים והתשובה וכל העניין, משהו אפלה ופלה. הוא כותב שמה שאנחנו רואים, הרי הגמרא אומרת שאם אדם נוגע בעיניים בבוקר והוא לא נותן לידיים, מסתמא, נהיה סומא בר מינן, נוגע באוזן, נהיה חרש. וכן, אז זה הדרך. אנחנו רואים היום שאף אחד לא הסתמה, ככה הוא כותב, עוד לפני 450 שנה. והאנשים נוגעים, אתה רואה, נשענע את העיניים שלו, משפשף אותם, נוגע באוזניים, נוגע בזה, ולא מסתמה. מה זה? היום הרוח רעה לא מזיקה כמו פעם. יש, אבל זה לא מזיק.
הרב, הרב מסכים כרגע הרוח רעה. וגם כישופים היום אין דברים כאלו, הרב?
עוד מעט, חכה, אתה תשמע גם את זה. חכה, חכו בסבלנות, הכל הכנתי לכם היום.
הרב, גם שמסתפר או תורם דם...
אותו דבר, אותו דבר. מה, ציפורניים זה יותר עמור מהכל. עכשיו, הלחם משנה כותב שהוא הוכיח מהדברי הרמב״ם עצמו שגם הרמב״ם סובר שבימינו אין חשש של רוח רעה. אין. כי אין רוח רעה. הרב חוות יאיר, הרב גאון גדול באשכנז, הרב יאיר בקרח, עליו השלום, גאון גדול היה. יש לו גם ספר מקור חיים. הוא כותב על אור החיים, מקור חיים. כותב שם דבר פלא פלאים. הוא שהביא את הרעיון הזה. כותב שתדע, תמיד הקדושה והסתרה אחרה כוחות שווים. כשיש אדם קדוש, כמו שהיה בזמנו משה רבנו עליו השלום, היה אצל הגויים ממח שמו וזכרו בנעם הרשע. כמו שמשה רבנו היה כוח עצום בקדושה, כנגד זה בלעם היה בסתרה אחרה. לכן זה הדרך. בבית ראשון ככה היה, בית שני, והיום טיטוס, נבוכדנצר, כולם, זה, אבי אבות הטומאה היו. עליהם כוחות של כשפים, של כל העניינים האלה. וכן, בזמן הנביאים, על חורבן בית שני, עדיין היו נביאים. מי היה אחרון הנביאים?
מלאכי.
הוא אמר, הנה אנוכי, שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום ה' הגדול והנורא. אז, עד אז, היה נבואה, וגם הייתה רוח הקודש שורה בבית המדרש, מופיעה, היה כוח גם לרוח רעה להזיק. מיום שהתבטלה הנבואה, בעוונות הרבים, אין לנו נביא ולא חוזה, ואם יש נביא אז הוא שקרן, או יש גם משוגעים, יש משוגעים היום, יש הרבה משוגעים שהם כל פעם ממציאים כל מיני סיפורים ומפחידים את הציבור, יהיה פצצת אטום, יהיה ככה, יהיה ככה. היה משוגע אחד לפני כמה שנים, אני לא רוצה להזכיר שמו, היה משוגע לגמרי, הוא גם כן לפני מותו אמר, תדעו, אני אומר לכם, תוך חודשיים אף אחד לא יישאר בחיים, כולם ימותו. כי אנחנו, מה הוא רוצה איתנו? מה הוא רוצה? כולם ימותו, לא יישאר אף אחד, טה-טה-טה-טה-טה-פה-פה-פה-פה. קראתי את כל המאמר של בר מינן, איזה דברי בלע. זה נבואת שקר, אין לנו נביאים היום. אף אחד לא יכול להגיד כלום, ואין לנו רוח הקודש. ממילא גם אין כוח בסתרא אחרא, כי זה לעומת זה עשה האלוהים. אם כן, אין לנו מה לחשוש. היום זה לא חמור כמו שהיה פעם. ובי ראיה, גם כן יש לזה ראיות. זה לא רק זה. אותו הדבר הרב פעלים כותב בחלק ב' בסוד השרים, הביא סימן שלם שהרוח רעה בימינו נחלשה מאוד. יש, אבל היא נחלשה. לכן כתב גם הרב מנחת אהרון, שרוח רעה בימינו היא נחלשה ולא כמו בזמן הגמרא. נפקא מינה, כמו שאמרנו עכשיו, שאם יש לאדם איזה סבתא שהוא לא, היא לא נותנה ידיים, והיא רוצה שתיגע בה או לצור לך איזה משהו, תיקח ממנה, אין דבר, תגיד לה תהי בריאה, תברך אותה, ומותר לך גם לגוע בה, לא קרה כלום. אז כן, וגם אם היא נגעה בך, לא עשתה לך שום דבר, אין, אל תחשוש. אין היום רוח רעה, לא צריך לחשוש. אז אם כן, מכאן האדם ילמד שלא צריך לחשוש כמו שהיה בזמנה. עכשיו, עד כאן זה בסתם אדם. אבל יש לנו עוד הגדרה. לכן אמרתי, לא למהר להסיק מסקנות. אז יוצא שלמדנו עד עכשיו, שמה? בזמן התלמוד ובזמן הנביאים שהיה רוח הקודש היה גם כוח לסתרה אחרה, אז הייתה רוח רעה שולטת. זה היה מקום לחשוש. אבל עכשיו, בימינו, אחרי זה, בזמן הפוסקים, מהתוספות, הרמב״ם, באלף שנים האחרונות, נחישה הרוח רעה, נחילה הקדושה, גם הרוח רעה נחישה. והיא לא יכולה להזיק ולא יכולה לעשות זה. זאת אומרת, זה בדיעבד. בכתחילה ודאי אתה תיטול ידיים, אין ספק. אבל אם בדיעבד מישהו נגע לך, הוא נגע לך בפירות וכדומה, אתה לא צריך לעשות איזה סיפור. לפעמים התינוק נגע להם בלחם, וואה, אני אזרוק את הלחם. למה אתה זרוק את הלחם? תינוק. מה, יש לו בכלל רוח רעה? הוא אומר, תראה, שעד גיל בר מצווה אין לו רוח רעה בכלל. אנחנו נותנים לו ידיים כדי לחנך אותו. אבל עד, הוא עוד לא בר מצווה, תראה גם למה. עכשיו יש שאלה אחרת. מה דין תלמיד חכם? ולא רק תלמיד חכם, הוא הדין כל אדם שהוא מדקדק במצוות, שומר מצוות ומדקדק בהן, שומר שבת כהלכה, קובע עיתים לתורה, לומד תורה, יודע תורה, יודע מה אסור, מה מותר, בקיא בתרי"ג מצוות, האם יש לו איזו עדיפות או אין לו עדיפות? ולמה אנחנו שואלים? כי יש לנו ראיות מכמה מקומות בנושא הזה. מה אנחנו רואים? ראינו הרב מלאכת שלמה, אם זה היה, הכרת את הרב מלאכת שלמה? אבי שלמה עד אני, זכותו תגן עלינו. היה איש קדוש מאוד. הוא בא מעדן, כשמו כן הוא, לפני 500 שנה, ועלה לירושלים. בדרך, לא עליכם, הלך בדרך, לא דרך, עם חל חמורים, על גמלים, כל מיני. באיזה איסורים עלו לארץ ישראל, שילמדו אלה הטיפשים, המפונקים והמעודנים שהולכים לחפש, לנסוע לחוץ לארץ, טיפשים וטופשים. איזה מסירות נפש הוא עלה לארץ ישראל, באיזה... מתו לו רוב הילדים בדרך. כל זה הוא כותב בקדמה, איפה? למשניות, הוא כחיבר חיבור על כל המשניות. היה גאון גדול שבקיא בכל הש"ס. רק שהוא מתרץ, חרמות, סומכים הרבה, כל הגדולי הפוסקים מהעם והלאה. מרן רבי עומר היה כותב עליו בהערצה גדולה מאוד. אז הוא מלאכת שלמה כותב, שתדע, לתלמיד חכם יש מקום יותר לחשוש מסתם אדם. לכן אני אמרתי הרבה פעמים, מביאים ראיות מהגאון מווילנה. ידוע שהגאון מווילנה פעם אחת, כך כתב תלמידו רבי חיים מוולוז'ין בספר מעשה רב, שיום אחד הגאון מווילנה היה יושב לומד, הרי כל הזמן היה יושב לומד, כמעט לא היה הולך לישון. עכשיו ללמוד ונרדם על הספר. מרוב העייפות. והיה מתחת לשולחן שהוא נרדם צלחת עם צנוניות. צנונים כצנונות. הוא התעורר, ואמר לשולחן, זה יפה אותם, תקצצו אותם, רק דק שאף אחד לא יאכל אותם, תשליכו אותם לנהר. כל אחד אומר, הוא גם מבינה, הוא זורק את זה, אם היה תחת השולחן. אבל הוא לא יודע, זה בגלל שזה הגאון מווילנה, לא אתה. מה יש שזה הגאון מווילנה? אז זה אחד. שתיים, יש לנו את אור החיים, בין חיים לבין עטר, בפרשת קט. כל נוגע באמת בנפש, האדם אשר ימות. הוא שואל, מה? עכשיו יש צדיק. לא יבוא ולא יהיה. יהיה רצון שמקיים דבר.
אמן.
לא יקרה להם שום נזק, והעולים שלח להם לפה השלמה.
אמן.
אז הוא כותב שם, צדיק גדול, כמה אור יש עליו, אנחנו מתקרבים אליו, נוגעים בו, אפילו הבגד שלו, נשקים אותו בגדים. נשקים אותו. רק נפטר, עם הכהנים, צוח חוצה. הנה רבנו הארי שנפטר, היה תלמידו, רבי יצחק הכהן, היה שם, כך הוא כותב, רבי חיים ביטל, אמר לו מהר, קום צא מכאן. רבנו הארי עצמו אומר לו, כי כעת הגיעה שעתו למות, והוא כהן ואסור לו להתאמה למת. הוא יצא החוצה. מה קרה? אז זה אדם קדוש. בוא נגיד, אדם קדוש לא מתאמה. לא ככה אנשים טיפשים היום, הולכים כהנים מקברי צדיקים, ומה אומר לך? צדיקים לא מתאמים. נכון ככה הם אומרים? והם טועים? כהן, אסור להתאמה למת. ולא משנה, צדיק או לא צדיק. כל יהודי מתאמה. עכשיו הוא שואל עוד יותר, אור החיים שואל, למה גוי אם מת, אין דין של אוהל. יש דין שאסור להעיל עליו, אסור. מגע ומסע יש לנו דין. אבל מת גוי, הוא לא מתאמה. אם גוי מת בתוך איזה בית, מותר לי לכהנים להיכנס ויצא לתוך הבית. אין בעיה. אבל אם חס לשלום יהודי, לפעמים זה קורה בבית הכנסת בשבת, כמה פעמים קרה, שבאותו בניין נפטר איזה זקן או זקנה. מיד אמרנו לכהנים לצאת החוצה, מיד. למה? האוויר עולה מלמטה או מלמעלה, ויש איזה בחוץ אוהל, מספיק אוהל ברבע של טפח, 8 סנטימטר, הוא נהיה אוהל המת, והתומעה נכנסת לכל החדרים. עכשיו לדוגמה, למה אני הולך לחוק? בתי רפואה של היום. תדעו שהיום בתי רפואה של היום יש בעיה לכהנים להיכנס שם. למה? כמעט אין יום, אין שעה שאין שם איזה מת. ואם לא מת, אפילו עבר של מת, שחלקים שנמצאים שם, אחרי ניתוחים, אחרי זה, זה מטמא. צריכים להיזהר בזה. השואל אור החיים, למה הצדיק כשהוא חי, טהור טהור קדוש טהור, פתאום שהוא נפטר, נהיה כל זה, אומר תדע. ולמה גוי לא מתאמה? זה השאלה. תשמע מה הוא עונה, איזה תשובה הוא עונה. זה רק אדם בעל רוח הקודש יכול להגיד דבר כזה. הוא אומר, בוא אני אגיד לך, מה ההבדל בין הגוי לבין היהודי? הגוי דומה לסיר, לא לכם, אתם יודעים מה, של תינופת. היה פח אשפה, הוקנת אותו באשפה, אתה מחזיר את הפח, אתה לא תראה כלום, אין שם נקי, מצוחצח, היום אפילו רוחצים את זה. נקי, אין בעיה. אבל אם היה לך צמצנת שהיה בה דבש או היה סילן, כל דבר מתוק, ריבה, שובחת, פתחת אותה, הוצאת ממנה את הריבה, נשאר קצת בדפנות, הרי אי אפשר לנקות לגמרי. מיד, אם אתה משאיר את זה ככה פתוח, גלוי, תוך שעה, כל האום הגיע לשם. כל הסוגים, כל סוגי הנמלים, כל סוגי הזבובים, כל סוגי הדבורות והצרעות והמעופפים והיתושים, מה לא? עד שהם נדבקים שם בדבש. מה קרה? צנצנת דבש. אומר, זה סוד הגוף של היהודי, ולהבדיל אלף הבדי הבדלות, הגוף של הגוי. הגוף של הגוי כשהוא חי, הוא תמה, הוא מתמה, נכון שמותר לי לגוע בו, אבל הוא כמו הוא והבהמה, אותו הדבר. אבל כשהוא מת, אז אין לו גם תלעת רוחו, חלס, אין בעיה. אתה יכול להיכנס לתוך הבית, אתה יכול להיכנס איפה שהוא נמצא, הוא לא יכול להזיק. אבל היהודי, להפך, עד רבה, כמה שהיה יותר קדוש, כמה שהיה יותר צדיק, נשמה גדולה יש לו. אז כשהוא חי, לא יכולה הרוח רעה לבוא לשלוט שם. ברגע שנפטר, הסתלקה הנשמה. הסתלקה הנשמה! מיד באים כל הרוחות רעות מכל מיני מקומות, מכל מיני סוגים, ונדבקים שם. כן הוא מטמא המת היהודי, לא עליכם, לא עלינו, מטמא. לפי זה יוצא אותה דבר בשינה. מה קורה? השינה, אחד משישים במיטה. מה קורה בשינה? אמרנו כבר. הרי השינה, כך כותב רבנו הארי, זה מובא בזוהר הקדוש. בשעת השינה, נשמה מסתלקת. לא מעט נלמד על זה גם בני אדר. נהיה לנו זמן. נשמה לא תבוא לאדם רק בשעה שהוא עוסק בתורה. או בשעה שהוא מתפלל בכוונה, מכוון בתפילה. או בשעה שמקיים מצווה. אז תבוא הנשמה ותשרה עליו. ברגע שהוא מדבר שיחת חולין, או הפסיק ללמוד רגע, וכן פוסק ממשנתו, ואומר מנה אילן זה, מנה איניר זה?
תחייב.
לא אמינה, תחייב בנפשו, אה? אז הוא הפסיק, התחיל לדבר דברים בטלים, נשמה בורחת. היא לא תהיה על האדם רק בשעה שהוא לומד תורה ומקיים מצוות. כל שכן בשעה שהוא ישן, אז עכשיו גם אם תאמר הוא שתק מלימוד תורה, אבל הוא חושב על ההלכה, או על כל מיני ענייני מצוות, מי יודע מה יש לו בראש. אבל ברגע שהוא נרדם, אתה חושב שיהיה מצוות, יושב. נרדם, הנשמה מסתלקת, מיד ארוחה תבוא ותשרה על ה... אז זה דברי אורח חיים, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. נמצא, עכשיו נעבור לתלמיד חכם. מה קורה עם התלמיד חכם? הוא אומר... כן, כתבתי כל משהו, מה זה? תלמיד תורה. אוקיי, אז הוא אומר, הם באים לנק מהתלמיד חכם, מהגוף שלו. יוצא שעד רבה כשנפטר רבי זאב, אני יכול לומר לכם דבר אחד עכשיו מותר לדבר על זה. בבא סאלי, כמה שנים שנפטר? אתה זוכר?
38.
אתה זוכר במדויק מתי הוא נפטר?
תשעים ממדלת.
תשעים
ממדלת. עוד שנה, 40 שנה.
כן, תפשין למדלת. היה שבט, תחילת שבט, תפשין למדלת. כמה שנים עברו?
39.
39 שנה. 39 שנה. כשהוא נפטר, אז הם משום מה לדע, החליטו להטביל אותו. שם היה מקרה, טבילו אותו. אחרי שהטבילו אותו, זהירו, היו כמה אנשים, לא משנה מאיזה עדה. אמרו להם, אל תיכנסו למים, אל תיגעו במים, לא טוב. אלה לא שמעו הרבה, הורידו את הבגדים, קפצו לתוך המים וטבלו. אתה יודע מה היה אחרי זה? מי שזוכר, אחרי הלוויה, שחזרנו מהלוויה בלילה, היה השמועה רעה מאוד. הייתה תאונה נוראה בכביש שמה, ונהרגו שלושה. והשלושה שנהרגו זה היו אלה שטבלו במים. וכולם לא הבינו מה קורה. הם לא יודעים שדווקא בגלל שהוא אדם קדוש, אז הסתרא אחרא, הרוח רעה באה ונדבקת. זה יותר מסוכן מאדם רגיל. אדם רגיל. אדם קדוש, אסור היה לעשות את זה. לכן אדם, לא מה שאתה רואה אחר עושה, תעשה גם אתה, לא. תיזהר. כמה רגעו מבינה? אל תלך בשיטת העדר. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברחב כללה. אמר רבנו רגעו מבינה, עליו השלום, תיזהר, אל תעשה אף פעם מה שאחרים עושים. עד שלא תבדוק נכון, אמת, לפי התורה, לפי הדין, לפי ההלכה, לפי הזוהר, לפי כל הכללים, שזה דרך נכונה, אל תעשה את זה. לא כל מה שהחלם אומרים. אני אסיחה, אני אומר את זה גם בקשרויות. יש הרבה אצלנו אנשים טיפשים, אומר, הכשרות הזאת מצוינת. בלי לדעת, סתם, הוא שמע. נושבים בכוללים ומתחילים להתפטפט. אוכלים עוגה מזרחית, שותים, זה מאבן את המוח, העוגה המזרחית, יש בה טרנס, שומן טרנס, משבש להם את המוח. שותה קפה, ואחרי פטפט, אומר זה הכשרות ככה, והוא לא יודע, בחיים שלו לא יודע מה זה כשרות, לא הלך לראות, אתה ראית מה קורה במטבחים, מה קורה במקומות שם, איך מכינים, מה מכינים, לא יודע. מדבר על כשרות מסוימת שהיא לא בסדר, זאת היא כן, זאת היא ככה. למה? שמוע. שמוע. זה לא הולך לשמוע. אומר אגב, הנה, תחקור, תבדוק, ואז תעשה. אל תלך אחרי אחרים, מה שאחרים אומרים. אז זה האדם תמיד צריך לדעת ללכת בדרך השם. עכשיו נחזור לעניינינו. מה אם תמיד חכם? יש לנו גמרא מפורשת, מסכת ברכות דף רב. גמרא אומרת, למה רב הונה אומר שמה? אמר, אני רוצה לזכור את המשפט בדיוק שהוא אמר, נמצוא אותה. הוא אמר ככה, שכשתלמיד חכם הולך בדרך, 1,000 מזיקים יש משמאלו ורבבה מימינו. ועליו אמר דוד המלך, יפול מצדך 1,000, ורבבה ממינך, צדך זה שמאל 1,000, ורבבה ממינך אליך לא יגש. אז עד הבא, תמיד חכם, באים המזיקים ורוצים יותר להתגרות בו. אין להם עסק עם אדם פשוט, רגיל. הם מחפשים את הגדול. זה דברי רב הונא. שכה הגמרא ואומרת, הנה חופה דרבנן מיני ובלו. מה? מה אומרת? יש שם דבר תמוע. אני רואה הרבה חכמים, לובשים נעיל, לובשים גלימה, והגלימה שלהם משופשפת. מה, הוא עובד? הוא לא מובן. הוא לא עובד, למה הבגד שלו משופשף? נראה דהוי כזה ומקומט. והנה הוא אדם רגיל, לובש את החליפה שלו, יכול לובש את החודש. ואתה רואה אותה מגוהצת, יפה ונקייה ומצוחצעת ומבריקה ולא תמיד חכם, אתה רואה מה זה? אומרת הגמרא שהמזיקים באים ומשתפשפים בו ואז משפשפים לו את הבגדים. הנה עובד דרבנן דבלו, לכן גם הגלימה שלו מהר מתבלה. צריך להחליף בגדים כל חודש, חודשיים. אחרת זה נראה כמו סמרטוט עליו. למה? מיניים אוהבו? המזיקים באים מתגרים בו, אבל מי שלא תמיד חכם, מה מזיק איתו? לכן הבגדים שלו מצורצעים, פיינים, וכו'. זה לא בגלל הפירמה, ולא בגלל בית חרושת שהוא קנה. לא, לא, לא חשוב. אז מה רואים מפה? שאצל התלמיד חכם יש יותר, או מי שלומד תורה, הוא עדיין לא רק תלמיד חכם. יש גם מדרגות באנשים. יש עמי הארץ, ויש חצי עם הארץ, יש רק רבע עם הארץ, ויש כבר רבע תלמיד חכם וחצי תלמיד חכם, שלושת רבעי תלמיד חכם. מדרגות יש. אז כמה שהוא יותר קרוב לקדושה, ככה הסיטרא אחרא מתגרה איתו יותר, והיא מנסה להתאחז בו, כי יש לה מה לינק ממנו. עד כאן זה דברי הגמרא פחות או יותר, ושם הגמרא מביאה גם שגם יש רבי זירא. רבי זירא אומר שתדע קטן עד גיל 13 אין חשש שינגע באיזה דבר, לא תימא אותו. למה הוא עדיין אין לו נשמה? מתי הוא מקבל נשמה? זה ידוע. רק כשהוא מגיע לגיל 13. אז זה הזוהר אמר, אדוני אמר אליי בני אתה, אני היום יליתיך. דוד המלך אומר ביום שהוא נעשה בר מצווה, נכנסה בו הנשמה, והוא נקרא גדול שבישראל. אז למה אתה מגיל 13? אני צריך איתו לידיים, כן, חנך אותו. אבל אם בטעות הוא נגע באיזה דבר, לא תלמע אותו. כך כתב גם שולחן ערוך הרב. אתה באת באמצע, אני לא יכול לענות לך. כבר עברנו את כל זה. כן. בוא נמשיך. קיצור, אני לא יכול לחזור אחורה. סליחה. עכשיו יש לנו זוהר משפטים. זוהר משפטים, בקוף י' ב', כותב הזוהר, ענה ברכי דרבנן דבלו, מיני הוא אבו. ברכי דרבנן, הרגליים של החכמים קשים, קשה להם ללכת. למה? למה אדם רגיל, אתה רואה אותו, עזרה בדי, איך הוא הולך, צועד. הוא זקן מבוגר יותר מהחכם. מה קרה? והחכם הוא צעיר, הוא קושי הולך. פני שהמזיקים באים אצלו יותר, נמצא שהרוח רע יותר נמצאת אצל מי שיש לו תורה, יותר מאשר מי שאין לו תורה. לכן צריך זהירות יותר בזה מאשר במקום אחר. אותו הדבר יוצא מכאן שעיקרה זה סילוק הנשמה. אז אומר רק לתלמיד חכם שיש לו נשמה, הרי מה למדנו עד כעת? למי יבוא נשמה? שלומד תורה. שלא לומד תורה, אין לו נשמה. מותר האדם לבהמה, אין, לבד לנשמה הטהורה. מה זה הנשמה הטהורה? היא מלמדת את האדם דעת. הוא לומד תורה, הוא יודע, כמה שהוא לומד תורה יותר, הנשמה שלו יותר גבוהה. וחוכמת אדם תאיר פניו, זה מצד הנשמה שיש לו. זה יוצא איפה שזה, אז מכאן אנחנו רואים שאם עם הארץ נגע באיזה דבר, לא תימא אותו. אבל אם הוא אדם שומר מצוות ומדקדק במצוות ולומד תורה, יש מקום לחשוש. וכל זאת גם כן אמרנו שבימינו זה לא כל כך, לא כל כך... עכשיו יש גם את החסד לאלפים, באיזה פאפו גם הוא כותב כך, שאצל תלמיד חכם זה יותר, גם הרב מגלי עמוקות כתב ככה, כך ראינו גם במדרש הנעלם, הוא כותב שלא תבוא לאדם נשמה, אלא אם כן עוסק בתורה. אבל מי שלא עוסק בתורה, יש לו רק נפש. אז עכשיו מה יוצא? בוא נחזור לשאלה שלנו, מה שאלנו? מה יהיה אם אני עליתי לאוטובוס, או הלכתי לרופא, או הלכתי לדעמה לדקטור, והוא לא שומר מצוות? הוא נגע בי, אני צריך איתו לידיים. אז קודם כל, בכלל נשמה אין לו. אז זה לא משנה אם הוא ישן או לא ישן, אותו דבר. משלמה, מי שתלמיד חכם, אז יש הבדל אם ישן או לא ישן, למה? אם הוא ישן, נשמה הסתלקה. אם הנשמה מסתלקת, באה רוח רעה ושורה עליו. אבל מי שלא לומד תורה, בין יער, בין ישן, משהו משנה. שם מובן מהגמרא בסנהדרין, משנה בסנהדרין אומרת, שינה על הרשעים, יפה להם ויפה לעולם. זאת אומרת, זה לא הדבר. צידנו שימשיכו להירדם אל הממשלה הזאת, שימשיכו לישון. יהיה רצון שישנו כל היום וכל הלילה. כן. בקיצור, זה העניין. זאת אומרת, מכאן תלמד, כך כתב גם הרב מגלי עמוקות, כך יש לנו בספר הפרדס לרבנו משה קורדבירו, כך כתב גם רבנו הארי בספרו עץ חיים, מעריך בזה מאוד, שהנפש נמצאת בכבד. מה יש בכבד? שם כל האוכל, כל המזון שאדם אוכל, הוא מתאבה אליו, זה מהכבד. הכל הולך לכבד. לכן הרופאים מאוד מזהירים לא לאכול דברים מקולקלים או דברים מזיקים, כי הוא הורס את הכבד שלו. לכן זה הדרך. גם אלה ששותים שתיות חייפות שנשמור. זה הנפש. הרוח נמצאת בלב. אבל הנשמה במוח. אז תמיד חכם, המוח שלו עובד פי כמה מאדם רגיל. צריך לחשוב כל מיני שאלות, תשובות, כולי, וחילוקים, כל מיני עניינים. ברגע שהתלמיד חכם מפסיק ללמוד תורה, או ברגע שהוא הולך לישון, או נרדם, או נפלה עליו תרדמה, נשמה הסתלקה. נשמה הסתלקה, מיד תבוא הרוחה, תשרה האדם. ואז באמת, יש מקום לחשוש. אבל באדם רגיל, אדם פשוט, נשאר מארץ, לא משנה כלום. ברור, עד כעת, שם. מה כבוד רצה לשאול? כן. שמה?
להרגיל את הקטנים ליטול ידיים מוקדם כדי שלא ידברו המאכלים גם. שיהיו גידולי הקדש והמציבה שנייה שלא ידברו.
אז חבל שלא היית. חבל. כן. הבאנו את הבן ישחי והזכרנו. והבאנו. הוא העתיק את רבן חיים פלאש. כן. וזה פתחנו. עכשיו, דבר נוסף. מתי הנשמה באה לאדם? הנשמה באה לאדם בשער הכוונות כתב שהיא תבוא או בשעת התפילה או בשעה שהוא מכוון. מה זה בתפילה? הוא מכוון בתפילה, אבל אם הוא באמצע התפילה הראש שלו בכל מיני מקומות, הסתלקת. איפה זה ראיה? כי אתה מעשה עם מרן רבי יוסף קארו? שחיתן, לא, שחיתן את הבן שלו עם הבת של רבנו הארי. ובשבת, עשו שבת חתן בבית הכנסת. ואחרי קריאת התורה, מרן הודיע בבית הכנסת שכל הקהל מוזמן אליו הביתה. הביתה היה סמוך, לא אכלו בבית הכנסת, היו מזוהרים. כולם מוזמנים אצלו לבית לאכול חמין, סעודת חתן. והנה, רבנו הארי מסתכל עליו, רואה שתמיד כשהוא מתפלל, מרן עומד להתפלל, עמוד אש מראשו עד השמיים. פתאום רואה עכשיו רבנו הארי שמרן היה מתפלל מוסף, עומד נחש, מתפלל בנחש, ועמוד האש מתקרב, פתאום מתנתק, פתאום עוד פעם חוזר, עוד פעם מתנתק, אז הבין שיש לו דבר שמטריד אותו. כשהוא מכוון בתפילה, אז העמוד אש נדבק. כשהוא נזכר ממשהו מפריע, עמוד אש נתדק. הבין רבן מערי ברוח הקודש, שבא השמש והודיע לו שהמפתח של המטבח עבד. לא יודעים, ולא יודעים מה לעשות, אז אם יפרוץ את הדלת, מה לעשות? עכשיו היה בצער. סיימו את התפילת החזרה, ואמר את קדיש תתקבל, כי אין להפסיק בין החזרה לתתקבל. אחרי תתקבל, בא רבנו אריאלה, אמר לו, למה כבודו מצטער? תדע, המפתח נמצא במקום זה וזה. למה אתה מצטער? מרן היה מופתע מאוד. שאלה, באמת המפתח היה שם איפה שהוא אמר לו. שאל אותה אחר כך שיצאו מבית הכנסת, איך ידעת? אמר לו, ראיתי שהעמוד אש רופף עליך. ואז מרן התחיל לשבח את רבנו הארי כפל כפליים. כתוב שהלך לביתו, אחר כך אמר לאשתו הרבנית, איזה איש גדול זה, איש בעל מופת, ואני חושש מאוד מהדור הגרוע, זה המילים, אלה פלאים, מהדור הגרוע הזה, זה דור של גדולי עולם היום, מהדור הגרוע הזה, שהוא לא יאריך ימים, באמת כך היה, הרי שנתיים בן הארי הלך לעולמו, בשין למד ב', זה היה מעשה בשנת שין למד, שין למד ב' נפטר רבנו הארי, אחריו בשלוש שנים שין למד ה' נפטר מרן רבי יוסף קארו. אבל מרן היה כבר בן 90 כשהלך לעולמו. רבנו הארי היה בן 38 בארונות הרבים, הסתלק והלך. הייתה מגפה ברמינה, והלך לעולמו במגיחה.
בחילה הרב, הרב הסכים כרגע ספר תורה, יש לי שאלה לגבי הספר, גם הרב אמר לנו בכמה חודשים. אני יכול לשאול או שזה מתנגד לשיעור?
תשאל, תשאל.
הרב בשבת של שמחת תורה, באו יהודים מן אשדוד, עשו אצלנו חג, עלה לספר תורה בן אדם מבוגר, והבן שלו בא לשיר לו את הים ונצק לו בלחי, תוך כדי שהוא יורד מהדוכן. עוד הפעם אני ראיתי בנו משקים לו את היד ואת הלחי. ראיתי כל אחד מהבני המשפחה, אמרתי, תשמע, אדוני, בחור, אתה רוצה שתעשה לי אבא שלך את היד? בחוץ, אתה מפריע לכולם. אז כעסו עליי. אמרתי, תשמע, אתה רוצה תשב את האבא שלך? אמרתי, אני לא מסכים שיהיה כמה בית הכנסת. אתה רוצה אחרי ספר התורה, תשב לי את אבא שלך בחוץ כמה שאתה רוצה. נהגתי נכון, נהגתי נכון, הרב.
נכון. פורש בהלכה. נעיין בחזון עובדיה, נשאל שמה לגבי אלה שמתנשקים בבית הכנסת.
כן, נשק איתו בלחי.
שאסור להתנשק בלחיים, אלא בידיים. בידיים זה דרך כבוד. בגמרא ראינו גם, אבי אדוי היה מנשק בידיים. אז אסור לנשק בפנים, זה לא דרך כבוד. דרך לא, אפילו חצי פריצות יש בזה. זה לא מנהג נכון. אבל מה עושה? זה ככה, יש עדות שנוהגים ככה.
כן.
אבל צריך להזהיר אותם שבבית הכנסת לא לעשות.
האמת היא גם ביקשת ממחילה.
אין דבר. בסדר, גם טוב. אולי זה הגלגול שעבר במחילה. אז נחזור לענייננו. יוצא איפה? שהנשמה באה כאשר האדם מתפלל ומכוון בתפילה, או הוא עוסק בלימוד תורה והוא מפלפל בלימוד תורה, לומד תורה עם הבנה, לא סתם קורא, הוא קורא סתם תהילים נגיד, לא, קורא תהילים והוא מבין מה הוא אומר, או שנשמתו נדבקת בקריאה ומתעוררת, ואז החיצונים בוחרים לנו. אבל הוא מפסיק, מיד החיצונים בישור גופו, לכן צריך להיזהר בזה. אז זה, מכאן אדם רואה כמה צריך. זה מה שאמרנו מקודם, שכך הביא הזוהר, שהרוח רעה, שאדם ישן, שורה על חמש מקומות, על החותם ועל הפה, נכון? וגם על הזרועות ועל האצבעות ועל הגידים. לכן, אבל כשהוא מתעורר, מסתלקת הרוח רעה, נשארת על הידיים. ולכן צריך ליטול ידיים שלוש פעמים, אבל עיקר הנטילה זה באצבעות כמו שלמדנו.
ורב, ואדם שהוא שומע מצוות, בטעות, נגע באוכל לפני שנטל ידיים.
נו, אז מה למדנו עכשיו? אתה כבר צריך לדעת. שהיום בימינו אין, לא למדת כעת כמה הבאנו ראיות, שאין היום לא, אין בעיה של רוח רע, ואין בעיה של זוגות, ואין בעיה של זה. עכשיו שאלתם על מחשפים וכו', גם זה, כל הפוסקים כתבו, שהיום בימינו אין לחוש, לא לכישופים, לא לשדים, לא לרוחות רעות, ולא לשום דבר מזיקים, אין מזיקים, כי זה היה בזמן הגמרא, בזמן הגמרא היו רואים אותם. אבל היום בימינו, כיוון שנחלשה הקדושה, זה מה שכתב רחבות יאיר עליו השלום, ביאיר בקרח, שבימינו, הוא היה לפני 300 שנה, בימינו נחלשה הקדושה, כנגדה נחלשה גם הסתרה האחרה. ולכן אין בימינו כל החשש הזה, כישופים וכדומה וכדומה. וכן גם כן, אותו דבר, זה שאלה ידועה. יש תשובה, המקור שזה בתיקוני הזוהר. הרבה שואלים. יש היום כל מיני טיפשים, אנשים טיפשים, או אני קורא להם עוד בעדינות טיפשים. האמת שביניהם רמאים ושקרנים וגזלנים. שכותבים כל מיני שמות בקמיעים ומחלקים לאנשים תמורת ממון. זה שקר וכזב. עכשיו, זוהר מפורש, זה לא דברי, זה שאל אותי עד היום. זוהר בפירוש כותב, תיקוני הזוהר, שלרשעים ומחללי שבת, או כל מי שעובר עבירות,
לא עוזר,
לא עוזר לו, כך אומר רבי שמעון, לא קמיע, ולא ברכה, ולא תפילה, ולא צדקה, ולא שום דבר טוב לעזור לו. כי הוא מצד הסיטרא אחרא, סיטרא אחרא שולטת עליו, שיבוא יומו, היא תטפל בו. אז רוצה שכל מה שאמרו שיש קמיעים ויש זה, גם בתנאי ש... מי היה כותב קמיע? שהיה אדם צדיק פרוש מהעולם הזה, לא, לא כל הבא, ברוך הבא. כבר לא אמרה, זה התמהה גברה, התמהה קמיע, שאנחנו מכירים, יודעים, שהתנסה. אבל מי שלא התנסה לכך, אין לזה שום, שום עניין. גברה מסרת שבת. אז אם כן יצא לנו איפה? שזה אז. כך כתב גם רבנו חיים מוולוז'ין בנפש החיים, אז שהעיקר זה לימוד התורה, וכך הוא מביא גם בשם המגלה עמוקות, רמק, רבנו אבי בעץ חיים, וכן גם הבן איש חי בפרשת וישב. תפתח שמה, תעיין שמה, בהקדמה, פרשת וישב. אז נמצא שלעם הארץ אין נפקה מינה עם ישן ועם ער. אותו דבר. אין לו נשמה בכלל. אז זו שייך, נגע בך, נגעת בו, אין שום בעיה. אבל, אבל, אדם שהוא תלמיד חכם, צריך לזהר, אומר אותה הדבר, והראשית חוכמה כותב, שכשעושה עבירה, מסתלקת ממנו הנשמה, ואז הוא מתמה מעל העבירה. כך כתב גם בנפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, כותב, שתדע, שמספיק רעיון, בא לו רעיון לעשות איזה אבון, מיד בורחת הנשמה. הוא אומר, זה לא, לא לוקח שנייה אפילו. מיד, מביא ראיה מהזוהר הקדוש פרשת תצווה. שם הזוהר קוף בבית. העריך מאוד רבי שמעון, על מידת הכעס. צריך מאוד להיזהר, לא לכעוס ולא להתפרץ. כל שכן שלא לקרוע בגדיו, לא לזרוק כלים, לא לקלל. הגמרא אומרת, המשבר כלים בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. אז הזוהר הקדוש מעריך שמה. אומר על הפסוק, טורף נפשו באפו. מה זה נפשו באפו? באפו זה הוא כועס. אז טורף נפשו מה זה? אומר הזוהר שמסתלקת ממנו הנשמה, וכל המצוות שהוא עשה, וכל התורה שהוא למד, הכל נאבד ברגע. אז מה יהיה עכשיו? זאת אומרת, רק אולי אם יעשה תשובה מיוחדת, ויתרח הרבה, אולי זה יעזור. עזור. אז אם כן, אתה רואה שגם, שנשמה זה לא דבר שכל אדם להפסיד את מה שהוא עשה. צריך לשמור את עצמו, שלא ייזהר, שלא יהיה זה. אבל לגבי רשעים, שאמרנו, שנה להם, טובה להם, טובה לעולם. לכן ייזהר, וצדיק יש לזה משמעות. אז בכל אופן, ייזהר לא לגע לכתחילה בידיים, אבל אם נגעו בטעות, לא קרה שום דבר, שום זה. אז מידת חסידות היא, מה שכתב רבן חיים פלאצ'י, והחירו אחריו גם בן איש חי ועוד, זה מידת חסידות. אבל מצד הדין, אם נגע, לא צריך, והרי אז אמרו, צריך לשטוף את הפירות שלוש פעמים ועוד, לא צריך. נגע בלחם, מה יעשה? נגע באוכל ממש, ובדומה. אין בזה, אין שום חשש. עכשיו, למשל, העופות שאנחנו אוכלים אותן. נכון שאנחנו שוטפים אותן, אבל אתה יודע כמה גויים או נוגעים בהם? לא, וואו. אני ספרתי פעם את הפועלים שנמצאים במשחטה של העופות. לפחות 45 איש חמאסניקים וכל המחבלים למיניהם, זה עובר ידיים שלהם, זה כמה שיותר קשר יותר זה. ברבנות רגיל אין שום מגע יד, רק איש אחד עומד, מפקח, מסתכל על העופות, זהו, מסתכל. היו עיניך רואות את עופותיך. ואילו בעופות שלנו, וואו. 45 אני ספרתי. זה עד שמלחנו אותם. אחרי זה יש עוד הריסות וכו', ועוד. אז לא צריך לחשוש. כאן ראינו שלא, אנחנו לא חוששים. מותר האדם במעין, לבד הנשמה התאורה, שמזכנו ללמוד תורה ולמד.